מצטרף לגיונו של מלך לעסוק בשובוי של אילום, באצולוסוי של אילום, בבניונוי של אילום. לא זה בסדר. אז אנחנו, כיוון שהיום מתחיל חודש הרחמי, אז נתייחס לעניין המצווה המרכזית בימים האלה, מצוות התשובה, ונשתדל לראות כמה זוויות והיבטים בנושא הזה ולהאיר את העיניים בנושא. יש שאלה מאוד מרכזית ששואל אותה, שאלה ששואל, כן? טוב, שקט. בסדר. יש שאלה ששואל רבינו רב אלחנן וסרמן, זכר צדיק וקדוש לברוך, השם ינקום דמו, בספר קובץ מאמורי, שהוא מביא שם שהוא שאל את החופץ חיים את השאלה הזו, והחופץ חיים ענה לו תשובה אחת, והוא מבקש לענות תשובה נוספת לאותה שאלה מרכזית. השאלה היא כזאת: כידוע, הכוח הזה ששמו תשובה, כלומר שאדם חטא ובאמצעות חרטה וקבלה לעתיד הוא יכול לבטל, למחוק את החטא, כוח מיוחד, הוא כוח שמשתמע בדברי הראשונים שהוא לא מצד הדין אלא מצד מידת הרחמים. המשפט הראשון שכותב רבנו יונה בספר שער התשובה, שמדבר על כוח התשובה, איך הוא מתחיל את הספר שלו? מן הטובות אשר היטיב השם עמנו, שנתן לנו את הפתח לדופקי בתשובה, נתן את הפתח, את האפשרות לנוס מפח פשעיהם, מפחת מעשיהם. המילים הראשונות מן הטובות, משמע שזה טובה, זה לא משהו משפטי, קונסטיטוציוני, פרינציפיוני, מעיקר הדין. זה עושים לך טובה, שורת הדין לא מאפשר את זה. אלא עושים טובה, והחטא חתירה מצד מידת הרחמים, לאפשר כוח שנקרא תשובה. כלומר, מצד הדין לא מועילה תשובה. וכותב דבר דומה לזה רבינו משה חיים לוצאטו, ספר מסילת ישרים, פרק ד', הוא כותב שם: מצד הדין, הרי אדם שחטא, גנב, רצח, נאף, הייתכן למחוק את המעשה מן המציאות? ודאי שמה שהוא עשה אין להשיב, ועליו לתת את הדין על זה. סליחה, זו זה מידת הרחמים, זה י"ג מידות של רחמים, בדיוק זהו זה, מקור התשובה.
וזה רק פריסה של החוק.
פריסה, זה לא ביטול. זה לא ביטול. ויאמר השם סלח את כדבריך, שפה שמענו מהרב שטיינר, זה באמת נאמר בכוח הראשון של תשובה שירד לעולם, שבא כתוצאה מזה שעם ישראל עשה תשובה על חטא העגל, ולאחר שהבורא הראה להם, מתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור והראה לו סדר תפילה, י"ג מידות של רחמים, כלומר לא של דין, רחמים זה הגלגל הנוסף, ראה שאין העולם מתקיים במידת הדין, עמד ושיתף מידת הרחמים, ומידת ההנהגה של רחמנות מביאה את הכוח הזה שנקרא תשובה. אבל מצד הדין, כתב שמבחינה אמיתית אין דבר כזה בכל העולם. תבוא לשופט על באישום של גזר, של גניבה, של רצח, ותגיד לו אני עושה תשובה, אז הוא יצחק, אתה צריך לשלם על מה שעשית. לעומת זה, עד כך כתוב הראשונים, שאל הרב אלחנן את החפץ חיים, את הרבה שלו, הרב, אני לא מבין, אני אראה לך שהכוח הזה שחרטה מבטלת, עוקרת דבר, הוא כוח שקיים בדין עצמו. איפה? הגמרא במסכת קידושין, דף מ' עמוד ב', סוף פרק כמה דקידושין. כתוב שם שיש מושג שנקרא תוהה על הראשונות, מה שהיום נהיה פתאום מושג כזה שנקרא חוזר בשאלה. יש דבר כזה שנקרא אדם שמתחרט ממצווה והמצווה לא נחשבת לו, והגמרא מביאה לזה מקור. כתוב שם: מה דורשים חז"ל? צדקת הצדיק לא תעזרנו ביום רשעו. מה פירוש? הוא צדיק או רשע? צדקת הצדיק לא תעזור לו ביום הרשעה שלו. מהי היי? הוא צדיק או רשע? אומרת הגמרא, בתורה על הראשונו. אדם עשה מצווה, מתחרט. למה עשיתי את המצווה? הסיתו אותו ברדיו, הסיתו אותו חברים, הסיתו אותו באינטרנט, הסיתו אותו. וחוזר בו מכל המצוות שהוא עשה. חבל. והרמב״ם עוד מביא אל ההלכה בהלכות תשובה. והרמב״ם מפרט, הרי שאדם עשה תשובה, עשה מצוות. יוחנן כהן גדול, עד שהוא נהיה צדוק. היה צדיק, עשה מצוות. אחרי זה ברגע מסוים, התחרט מהמצוות שלו. בשמה הנחתי תפילים, בשמה הלבשתי ציצית. דברים מזעזעים, והרמב״ם מפרט. עכשיו עשיתי, חבל על הזמן. אומרת הגמרא, אומר הרמב״ם, פוסק את זה, שום מצווה לא תחשב לו בזמן הדין. צדקת הצדיק, זה הצדיק שהיה צדיק, לא תעזרנו ביום ראשו. ביום שהוא נהיה רשע וטועה על הראשונות, אז לא יעזור לו. כלומר, אומר רב אלחונו, רואים מכאן שפעולה של חרטה מן הדבר, ואני מתחרט מהמעשה של המצווה, זה עוקר את המצווה. שנייה, אני כבר נשמע תשובה. זה עוקר את המצווה. וכאן הרי זה לא מידת הרחמים. פה זו השאלה של מה הסוד המשפטי, איזה רחמים שייך פה, להפך. אדם עשה מצוות, הניח תפילים, מתחרט על התפילים. כתוב שהחרטה עוקרת את המצווה. אז למה באופן הגיוני היה אמור לומר גם בכיוון ההפוך? אדם אכל חזיר, אדם אכל טרפות, חרטה על הדבר, עוקרת את העבירה. כשם שחרטה עוקרת מצווה, חרטה תעקור עבירה. למה כתוב ברבנו יהינה שזה עניין של מידת החסד, מן הטובות אשר היטיב אתם עם השם עמנו, לנוס מפח פשעיהם או מפח מעשיהם? הרי זה עובד לא בתור טובה, זה גם עובד הפוך. הפרינציפ הזה אני מבין אותו, כמו בנדורי, שחרטה עוקרת את הנדר. אדם אומר, למה עשיתי? אם הייתי בנסיבות של היום, לא הייתי עושה את הפעולה של המצווה הזו. סתם אמרו לי, עקר, חרטה עוקר, חרוטה עוקר נדר למפרע. כך חרטה, תעקור את המצווה גם כן. כמו שעוקר את המצווה, כך זה יעקור גם את העבירה. זאת השאלה ששאל הרב תלמיד רב אלחונן בספר קובץ מאמורי, את רחפץ חיים, תסביר לי מה החסד שבתשובה. איזה חסד יש בתשובה? אם הוא עושה באמת חרוטה אמיתית, כמו שכותב רבינו יהינה, איך הייתי על הנפש היקור האחזורי, איך החלפתי עולם נצחי, הלכתי ומחרתי את הנצח שלי תמורת הנעת רגע, איך עשיתי דבר כזה? כך הוא אומר, זה חרוטה. רבינו יהינה כותב, בשער התשובה, 20 שלבים של תשובה, ומפרט את השלב שנקרא חרוטה. איך הייתי על הנפש היקרה אכזרי, איך החלפתי עולם נצחי בעולם חולף וזמני. כלומר, מה זה חרטה? בסיטואציה הנפשית שאני נמצא בה היום, לא הייתי עושה את העבירה. לפי המצב הרוחני שלי היום, אם הייתי נתקל במעשה הזה, לא הייתי עושה, זה נקרא חרטה. ואז כותב הרבנו משה חיים לוצאטו שם במסילת ישרים, עקירת הרצון נחשבת כעקירת המעשה. כשאני עוקר את הרצון מהמעשה רצח, מעשה גדי ומעשה ניוף, אדם עוקר את הרצון, אז הוא בעצם נשאר כמעשה בלי אחריות. לא אני אחראי על זה. כידוע, המילה רצון זה אותיות צינור. רצון, ריש צדיק וו נון, זה אותיות צינור. צינור שמחבר בין האדם לבין המעשה שלו. ככה מדברים בלונדס במושג של פרימס רחמנא פטרי. כשאדם עושה פעולה ברצון, אז המעשה מתייחס אליו. הוא אחראי על המעשה ועל התוצאות שלו. עונש, שכר, החלטתי לעשות. הרצון זה הצינור שמחבר בין הגברי לבין המעשה. אבל כשאנסו בן אדם, כפו אותו, הכריחו אותו, אז אין רצון, אין צינור שמחבר בין המעשה לאדם. זה לא רצון שלי. הכריחו אותי לאכול איסור, הכריחו אותי לעשות מעשה. אין פה מעשה עם בעלים, אין בעל הבית על המעשה. כנ"ל מחדש, מחדש את התורה, שאם אדם מתחרט, חרטה אמיתית, אני נמלח לי, התחרט, וכולו התחרט נבאו, אז מוקר את הרצון. אם הייתי היום, במצב של היום, עומד מול הסיטואציה הזו, לא הייתי חוטא. לא הייתי חוטא. יעיד עליו יודע תעלומות שלו, יחזור לזה החטא לעולם. זה תשוב השלי, מה אומר הרמב״ם. ממילא, יש פה רצון מנותק ממעשה, ללא, יש פה מעשה ללא רצון, מעשה ללא צינור. אז הדבר הזה פועל גם בביטול מצווה. עשיתי מצווה, לא רוצה אותה, אז גם עשיתי עבירה, לא רוצה אותה. זאת השאלה. בבקשה.
אולי כמה זה רק השכר שלו, השכר של המצווה. המייס אי אפשר לבטל. נתן דוגמה, נתת צדקה לעני, העני קיבל, יש לו הנאה, המייס לא בטלה. אני השכר שלי,
ומייס זה אכיל הסטריפן? מייס זה אכיל הסטריפן? אכלתי?
לא אכלתי.
יפה מאוד. אז נגיע לפי סדר השלבים, נכון? זר ברחונון, מיד נסביר. מה ענה לו החופץ חיים? אתה יודע מה שהוא ענה לו? אתה צודק. אם זה חרטה אמיתית שהוא באמת מתחרט, זה לא רחמונס ולא מצד מידס הרחמים, זה מצד מידס הדין. הוא באמת מתחרט, זה נקרא תשובה מהאהבה. אם הוא באמת מתחרט, מתחרט חרטה אמיתית, אם הוא באמת מתחרט, אז אין בו בשום צד עניין של עבירה. חרטה אמיתית עוקרת את העבירה. מה זה חרטה אמיתית? חרטה אמיתית זה תשובה מאהבה. אדם שעושה תשובה, איך עשיתי? באמת, מה זה תשובה מאהבה? אני לא מסכים עם מה שעשיתי, איך עשיתי דבר כזה? אז באמת אין חידוש בתשוב. תשוב ומועילה, כמו שמועילה חרות מצווה, מה שנקרא תורה על הראשונות, כך עוזר תורה על עבירות. החידוש בתשוב, שעל זה כתוב בכל המקומות שזה בגדר חסד ורחמים, החידוש הוא בתשובה מהירה. אדם עושה תשובה כמו שהוא שמע שיש כל מיני מחלות בעולם. הוא מפחד. הוא מפחד מעונש. זה לא תשובה אמיתית. הוא לא מתחרט מעצם המעשה מתוך הבנה שהמעשה שלילי, אסור להמרות את רצון הבורא, המעשה חמור. הוא פשוט חש לחיים שלו והוא לא רוצה להיות חולה, הוא לא רוצה למות. משל, למה הדבר דומה? ילד מפריע בכיתה, והרב מזהיר אותו שאם יפריע עוד פעם אחת הוא יורחק מהבית ספר לשנה. הוא מפסיק להפריע, זה לא כיוון שהוא הבין שזה לא בסדר, פשוט לא רוצה להיות מורחק. הוא מפחד ממכות. הוא לא מבין שבאמת להפריע זה לא הגון. יש פה מקום לימודים. למה אתה משבש את ההנחלה של התורה לילדים? מה אתה מפריע לסדר ההנחלה? זה הוא לא מבין. הוא פשוט לא רוצה לחטוף מכות. אז מילא, הוא אומר, אם דבר כזה יביא אותי למכות, אז אני לא רוצה לקבל את המכות. זה לא תשובה. תשובה מאיר זה לא חרדה אמיתית. זאת לא חרטה אמיתית, הוא לא מכיר בקלקול של המעשה, הוא פשוט מפחד שלא יקבל עונש. כאן לא היה צריך לעזור תשובה. והחידוש בתשובה, שבתשובה מאירה, זדנות נהפכים לשגגות ובכל זאת זה עושה משהו. ושהוא מאמין בעונש, הוא מאמין בהשם, הוא מאמין בעונשו של הקדוש ברוך הוא, הוא יודע שיש משגיח, יש פה, וזה החידוש בתשובה. כך אמר לו החופץ חיים, תשובה מהאווה באמת מועיל מעיקר הדין, תשובה מהירה לא מועיל מעיקר הדין. אגב, מה החידוש בתשובה מהאווה? הרי גם פשטס בתשובה מהאווה גם התחדש שזה נקרא חסד. אתה יודע מה החסד בתשובה מהאווה? לא זה שזה מועיל, זה שזה נהפך לזכויות. אחד שעשה מצוות, נגיד הניח 1,000 פעמים תפילים וחזר בו, בסדר, אז לא יהיה לו את השכר של התפילין, אבל לא דנים אותו כמי שאכל חזיר. זה לא. לא דנים אותו כמי שעשה עשר רציחות. מה שאין כן בתשובה מהאבו, החידוש והעמיד הסרח ממזה, שהזדונות נהפכים לו לזכויות, זה דבר שצריך לעמול עליו, להבין מה פתאום, למה. מתהלכת איזו אמירה שהיה אחד הפה של ישראל, כזה לפני הרבי מגור, לפני אחד המורים, אז הוא אמר לו, חילל שבת, הוא ישן, משהו נורא, אז הוא אומר לו, מה יהיה? הוא אומר לו, הרבי אומר לו, אותו פה של ישראל, אני מקנה בך, אני באמת מקנה בך, ואתה תעשה תשובה, אתה יודע איזה חבילות ענקיות של מצוות יהיה לך? אז הוא אמר לו, רבי, אני אחכה לשנה הבאה, יהיה לי עוד יותר חבילות. זה הוא לא קלט שאין מספיקים בידו לעשות תשובה למי שאומר הכתב והשוב. אבל זאת הנקודה של המידת החסד שבתשובה מאהבו. אבל החסד שבתשובה מאירה זה עצם זה שזה מתקבל. עד כאן דברי החופץ חיים, יש לפלפל בזה, אבל אני רוצה להגיע לתשובה של רבי אלחונן. מה אומר רבי אלחונן עצמו? תשובה אחרת לגמרי. והוא לצורך זה מקדים את דברי הרמח"ל בספר דרך השם. הוא אומר שבכל מצווה ישנם שני מרכיבים, ולחילופין בכל עבירה גם שני מרכיבים. הוא מסביר. ניקח את זה במשל של המושגים שלנו, וכך כותב הרמח"ל במושגים שלנו. אבא מגיע הביתה, יום עבודה מפרך, הילד רואה אותו, ואבא מפנה בקשה: עשה לי טובה, תכין לי כוס שתייה, אני כל כך צמא. הילד רץ מיד, מכין לו כוס שתייה בשיא מהירות, מגיש לו ליד המיטה צלחת, כוס, קפה, כמה חתיכות מזיינס וכן הלאה. אבא מלא נחס רוח משני דברים, זה למעלה מזה. א', הוא מילא את החסר, היה חסר לו נוזלים, הוא לא סתם ביקש, היה באמת הרגיש, הוא חשבו צמא, הוא ראה, והילד הלך ומילא את החסר, זה עשה לו טוב. אבל עוד יותר מזה הוא מרוצה, מזה שהילד עשה את זה בכזו זריזות, בכזו הידור, והוא ביטא כלפי אבא, הוא ביטא כלפי אבא שלו כפיפות, צייתנות, קבלת מרות. אבא, אתה אבא פה, אתה פה בעל הבית. זה הרחיב את ליבו, יש פה סמכותיות בבית הזה, יש פה בעל הבית. הוא גילה שהוא בן וזה אבא. זה עוד יותר עושה לו טוב, מעבר לזה של העובדה שהוא קיבל כוס שתייה. לחילופין, אבא מגיע הביתה, מבקש: אוי, אתה יכול להגיש לי כוס שתייה? עוד מעט אבא, אני נורא עסוק פה במשהו, אתה יכול להביא לי כוס שתייה? אני נורא עסוק. לא מגיע. אחרי רבע שעה, נו, בסוף הוא לקח לבד. אבא לקח לבד והוא היה עסוק שם בעניינים שלו. מה כואב לאבא? שני דברים זו למעלה מזו. דבר ראשון, הוא נשאר צמא, זה מפריע לו, הוא נשאר רע. אבל מה שיותר כואב לו זה החוצפה, זה שהבן משדר לאבא שלו: מי אתה שתגיד לי מה לעשות? יש לי דברים יותר חשובים ממך. זה מה שכואב לאבא עוד יותר. אומר רבינו הרמח"ל בדרך השם, כשאדם עושה מצווה, הוא מפרט בהידור, בזריזות, יש פה שתי ענייני נחת רוח זה למעלה מזה. דבר ראשון, כמו מילוי הכוס קפה, הבורא לא סתם ציווה אותנו להניח תפילין ולהתעטף בציצית. יש כאן איזה מילוי לנפש. לא, אתה לא עושה טובה לבורא, אתה עושה טובה לעצמך. אתה עושה טובה אם צדקת מה תיתן לו, אם אבית מה תעשה לו. אתה עושה טובה לעצמך, רמח כלים כדי למלא אותם צריך רמח מצוות עשה. שסה גידים זה כלים רוחניים שצריכים מילוי באמצעות קיום לא תעשה. אז ברגע שאדם לא עושה את זה, כואב לקדוש ברוך הוא שלבן שלי אין ויטמינים, הוא צריך את הוויטמין הזה, מה יהיה? הוא לא יראה עם העיניים, העקבה לא תתפקד, התחול לא יתפקד, התוספתן לא יתפקד, מה הוא עשה לעצמו? זה כאב ראשון כשהוא לא מקיים. כאב שני, איזה חוצפן. רק רגע, אני אבא שלו ואני מצווה לו והוא מזלזל. לחילופין, כשהוא עושה מצווה ובאימו, שני מעלות זו למעלה מזו. א', אבא מרוצה שטוב לילד, הוא מילא את עצמו, הוא סווה, העבר הזה קיבל את המצווה, רמח איברים, רמח מצוות עשה, ששא גידים, ששא מצוות לא תעשה. אבל מעבר לזה, האבא מרוצה, תראה איך שהוא מתייחס אליי בתור עבד כפי כמי מורי, תראה איך שהוא כפוף אליי, הוא מגלה אבדוס, את השם הלוקח עתירה. יש ברבינו יני, אדם שמקיים מצוות עשה בתחילו ורחימו, מעבר למצווה, הוא מקיים יראת שמיים, יש לו יראת השם, הוא שומע בקול אדונו, הוא לא עושה קונצים ולא קומבינות, הוא באמת מקיים. רבותיי, זאת הנקודה אצל כלפי שמי. ופה, על רקע שני הפרטים האלה שכותב רבינו מוישה חיים לוצאטו ברמח"ל, שם בדרך השם, שהוא אומר שבכל מצווה שני פרטים, בעבירה גם שני פרטים, המילוי והצייתנות, ולחצד השני הרעבון מהמילוי והמרדנות. עכשיו הוא עושה, אומר בלחום, עכשיו אני מבין טוב. מה קורה במי שתוהה על הראשונות? אדם נגיד עשה, ניקח לשם משל באלמה, 1,000 פעמים מניח תפילים. יום אחד התקלקל מאיזשהו מישהו שהסית אותו וחוזר בו. למה הנחתי? חבל היה על הזמן, לא, דברים חמור. אני רוצה לשאול, מתבטא, כתוב שם, צדקת הצדיק לא תעמוד לו ביום רשעו. מה מתבטא? המילוי או הצייתנות? או שניהם מתבטלים? מה שמתבטא זה מה שאלף פעמים הוא גילה עבדות לבורא. אלף פעולות שעניינם גילוי עבדות מתבטלות בחדה, מחתה, כשהוא עושה מרידה כזו. אתה לא תגיד לי מה לעשות. אבל עצם העובדה שהוא מילא את עצמו, כמו שהוא אמר, במציאות של ויטמינים ששמם תפילין, ציצית, מצה, סוכה, זה לא ניתן להכירה, זה מציאות, זה אצלו. הוא השלים את נפשו. אתה רוצה דוגמה לדבר? אלישה בן אבויה, אותו תמה שהתקלקל, שנתבצר לו מקום בגיהנום. למה? כבר שאור של גיהנום לא יכול לו, כבר שאומנם הוא התחרט, אמנם הוא טועה על הראשונות, אבל המציאות שלו הוא שיש לו את המזון הזה ששמו תורה, ובתורה לא שולט אור של גיהנום, קל וחומר מיסלמנדרה, אומרת הגמרא. אז נתבצר לו מקום, היו חזר בו, הוא יכול לחזור בו מהצייתנויות. המרידה היא כל כך עוצמתית שהוא אומר לא רוצה, לא רוצה, אני מורד, שזה מבטל את כל הפעולות שהוא חזר וציית לבורא בכל תפילין, בכל צדיק, בכל ברכה, בכל שמירה שמה. אבל הוא אי אפשר לעקור את המציאות שהוא הכניס לעצמו פנימה, את הבניין הזה שהוא בנה את אותו נפש בעוד מצווה ועוד מצווה.
התלמידים המשיכו לשחרר, זה
אסור. זה אסור. הוא אמר לה, אם עד כאן תחום שבת, מה שאין כן מחומר בלחונון, כשאדם נגיד עשה אלף פעמים רחמנו ליצלן אכל טרפות, והוא מגלה את האמת ומחוזר בו, מה שהיה צריך להיות מעיקר הדין, וזה באמת לא רחמים, זה שבאלף אכילות של טרפות ואלף פעמים התחצף כלפי מה אלה. מי אתה שתגיד לי מה לעשות, רחמנו לצלן? זה מתבטל מעיקור הדדינה כשהוא מתחרט חרטה אמיתית. איך מרדתי? איך התחצפתי? איך יעזתי פנים? זה באמת מעיקר הדין מתבטל בצייתנות, בעבדות שלו עכשיו. אבל מה עם הפיצוצים שהוא גרם לעצמו? אדם אכל רעל, למה? הוא חשב שזה פטל ירוק, התברך שזה אקונומיקה ירוקה, הוא משחת כלים נוזלית. יעזור שהוא מתחרט? כל גופו, קיבתו נשרפת מהחוציות, צריך לבצע שטיפת קיבה, וכולי אי ואולי הם יצליחו להציל. הוא הרעיל את עצמו בכל הטרפות שהוא אכל. זה לא ניתן להכירה באמצעות חרטה. מחדש הקדוש ברוך הוא חידוש עצום. תשובה, אחד משבעת הדברים שנבראו לפני בריאת העולם, שאתה נידון כאדם חדש. וזה המילים של רבינו משה חיים לוצאטו בפרק ד' ממסילת ישרים, שנאמר ושר עוונך וחטאתך תכופר. מילים הוא אומר שהעוון שר ממש מן המציאות, אתה נקי כשלג. זה החידוש בתשובה. לא אכלת טרפות, זה כבר דבר שמצד הדין לא קיים בתורה לראשונו. מה, כאילו לא הנחתי תפילין? כן הנחתי. אילי שבן אביה לא למד תורה? כן למד תורה, ולכן אור של גיהנום לא שולט בו. אלא זה שהוא היה עבד השם בלימוד הזה, זה מתבטל כתוצאה מהביתה, מהמרידה. אבל המציאות שהוא הכניס לעצמו ויטמינים, ודאי שזה ויטמינים רוחניים, זה ודאי לא מתבטל. החידוש באווירה, אומר רבי חנן וסרמן, שלמרות שהוא הרעיל את עצמו, פיצץ את עצמו, יצר חורבנות מזעזעים, יש בתשובה כוח של אקירה למפריה, עוקר רטרואקטיב, הכל מתבטל. איפה מצאנו תופעה כזו, רבותיי, של דבר שנעקר למפריה? ועוד שני נושאים בהלכה. אחד, נדר. נדר. חכם עוקר נדר למפלה. בוא נפשט את זה הלכה למעשה. סליחה, אדם אומר קונם לחם זה עליי, כלומר לחם זה אסור עליי כקורבן איסור חפצה, אסור לו לאכול את הלחם. הלך ואכל את הלחם, עבר ניסור תורה שלא יאכל דברו. אחרי זה הלך לחכם, והחכם מצא פתח וחרותם, או אפילו בלי, חכם התיר. הוא חייב מלכות או לא? התיר אחרי שהוא אכל. התיר, חכם התיר ובעל מפר מכאן ולאבא. חכם עוקר את הנדר למפרע. לא חייב שום דבר. הוא לא נקרא שהוא אכל איסור. זה נקרא כוח של נדר. עוקר את הנידור של הנדר למפרע. מתברר רטרואקטיבית שכשהוא אכל את הלחם הוא לא עבר לאיסור תורה שלא יאכל דברו. איפה עוד מצאנו תופעה כזאת? גר, ברור? גר. גר שהתגייר כקטן שנולד, הוא בן אדם חדש לגמרי. ואתה יודע למה נפקמין לדוגמה? לא יורש את אבים. אב שלו מיליונר גוי, כן, אבל והוא הלך והתגייר, לא יורש, גר לא יורש מצדים את האבא שלו, הוא לא הבן שלו. גר אמא שלו גם התגיירה איתו, יכול להתחתן רבן, כן, חותו, אמו, למה? איש חדש. האם מישהו מכיר פה ערב מסוים בשנה שבערב הזה אנחנו מדברים על שלושת המרכיבים של המשולש הזה? איזה ערב בשנה כולנו מתייחסים גם לדיני גר, גם לדין בעל תשובה, וגם לכוח הזה ששמו דיני התרת נדרים? יפה. אתה יודע כמה שאלו? ליל כל נדרי הפך להיות סמל של הלילה, הערב המרטיט ביותר בעם היהודי. כל נדרי, אפילו אנשים הכי רחוקים, אני זוכר בפתח תקווה נהירה המונית של מאות ואלפי אנשים, כל אחד עם השל שלו, לוקח של כזה מין איזה תלית שמעבר מצווה, והולך עם התלית לבית הכנסת, שם איזה כיפה כלשהי, אתה יודע, אדם רחוק, ידעו לו מהמצביעים של המפלגות הכי שונאות. פתאום, לא יודע, יש לו משהו בלב, מה זה? מה עושים שם, נדרי? באמת מתירים נדרים? זה לא פשוט שאפשר לסמוך על התורס נדור הזה. עושים לפני כן התורס נדור. מה פתאום? מה זה התורס נדור הזה? תשובה היא, יש לדעת רבינו יוינו מצוות עשה מהתורה, מצוות עשה לעשות תשובה ביום כיפר. אתה יודע מזה? אביא רבינו יונה שנאמר, כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטותיכם לפני השם תתהרו. זה מצווה, אחרים לומדים זה אבטוחר, הוא לומד זה מצווה, כי ביום הזה יחפר לפני השם תתהרו. אתם צריכים להתאר, דין ביום הזה לעשות שוב, כמו שיש דין בפסח לאכול מצה, ראש השנה לשמוע שויפור, יש דין ביום כיפר לעשות תשובה. זה קץ מחילה וסליחה לישראל, זה היום ה-40 מ-40 ימי תשוב ו-40 ימי רצון שהתחילו השבוע. אנחנו נמצאים מול תופעה שכבר יחזקאל הנביא התייחס אליה, ומביאים את הפסוקים האלה בפסוקי תפילת נעילה. הציבור לא האמין שתשוב ומועילה, הציבור לא יכל לקלוט את זה. זה אחד מעצות היצר. מה פתאום? איזה סיכוי? אין לי סיכוי, אני אבוד, אני שרוף, אני בתוך המדמנה, במלטות שערי תומה. אין סיכוי, אתה לא יכול להיות שאם אדם חטא ועשה את כל העוונות, הוא יכול לצאת מהבוץ הזה. וזה היה הצעת יצר כדי שלא ימשיכו, כדי שלא יעשו תשובה וימשיכו השטויות שלהם. אומר להם יחזקאל הנביא, שובו, שובו בית ישראל, ולמה תמותו? יש פה מצב שאנחנו רוצים להדגיש בפתיחת היום הקדוש שנקרא יום הדנשמת, הקורא לזה הזוהר יום הנשמות, מתבטלים ופשוט מעלימים את עצמנו מקשר למציאות חומרית עד כמה שאנחנו יכולים, איסור אכילה, שתייה, שיחה וכן הלאה. אומרים לחבר'ה, תשמעו, יש לזה תקדים משפטי, תלמדו מנדרים, יש כזה דבר של ביטול רטרואקטיבי של הדבר, כל נדרי ועשרי וחרמי, נדרנה לא נדרי ושבועתנה לא שבועי וחרמי, הכל בטל. תלמדו מעוד מקום, מה מזכירים שם? צעקה וצועקים פסוק שלוש פעמים, ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכה, בתוכם, כי לכל העם בשגגה. מה מתכוונים במילים ולגר הגר בתוכה? מייחי תשע של הגר לא יסלחו, למה לא? גר הגר בתוכם, יש לדרוש הכוונה לכל אחד שהוא עושה מעשה תשובה, יש לו בפנים איזה גר, בתוכו שוכן איזה גר קטן. הוא פה נהיה כמו גר, תלמדו מהלכות גיור. יש דבר כזה, שהוא יכול מהגר הדין להתחתן עם אחותו או עם אמא שלו. יש כזה כוח, אל תסתכלו בראייה בשרית. יש ראייה רוחנית נשמתית, שהוא עוקר את הדבר כאילו לא חטא מעולם. זה המילים של רבנו המסילת ישרים. שר אבונך וחטאתך תכופר, שהאבון שר ממש מן המציאות, תאמין בזה. תפעל בכיוון, זה לא דומה למשפטי בני אדם. שלוש צלעות של משולש אחד. נדר, תשובה, גר. את זה ועם זה פותחים את ליל יום הקדוש. הכוח המיוחד של עקירה למפרע. תאמין בזה, תפעל בהתאם. לכן כתוב בהלכה בשם הראשונים, אתה יודע שיש לנו נוקטים שהטבילה של ליל יום כיפר, שאנשים יש עניין לטבול במקווה ערב יום הכיפורים, היו שיטות שמברכים על זה ברוכה, שהרמות צריך לומר בשולחון אורוך שלא מברכים, משום שקבוצת ראשונים סבורה שהמצווה הזו לטבול ערב יום הכיפורים היא עד כדי כך ברמה שמברכים אשר קידישונו במצווי זה וציוונו על הטבילה. זה לא דומה לחייב אדם לתאר עצמו ברגל ערב שבס או ערב יום טב, זה הרבה יותר חזק. אגב, לכן רואים שאנשים שכל השנה לא רואים מה זה מקווה, ערב יום כיפור הוא מופיע פתאום, יש לו את זה בנשמה מאבא שלו, הוא לא רוצה להפסיד. תשובה זה טבילה של גיירוס, הוא גר בעל תשובה, הוא ברמה של אויקר למפרע, הוא בן אדם חדש. לא שונה רמב״ם בהלכות תשובה, שמדרכו של בעל תשובה שהוא משנה את שמו, משנה מקומו, שמעת, הוא מחליף את השם שלו בתעודת זהות במשרד הפנים, הוא מחליף דירה. למה? הוא רוצה לשדר לעצמו ולציבור, אומר הרמב״ם, איני אותו האיש שעשה זה המעשה, אני אחר, אחר. הבורא רוצה לשלוח עונשים לכתובת הישנה שלי, לכתובת החדשה אני אדם צח כשלי, אני אחר, איני אותו האיש שעשה זה המעשה. זה החידוש בתשובה, ועל זה נאמר הכוח המיוחד של מידה סורחני. תודה שרב אלחון אמר שם, שכנראה הוא שאל שם עוד שאלה, תגיד לי, אתה אומר שזה מידה סורחני? תודה שגם אצל גוי יש תשובה, יש מושג של חזרה בתשובה אצל גוי, מפטירי העניינים, וגם שם יש מידה סורחני כלפי גוי. זהו, זה אותה תשובה. מה שיש בגוי תשובה זה מכאן ולאבא, כמו בעל שמפר את הנדר מכאן ולאבא. אין לו את המעלה של ישראל ששורש נשמתו חצוב ממקור כזה שחטא לא נדבק בו בכלל, ואם הוא עושה ניקיון זה פשוט צח כשלג. אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי, גוי לא יאמר את זה. מעניין, גוי יכול לברך אלוקי נשומן? זה קשור רק ליהודי, זה החידוש. יש תשובה בגוי, מכאן הוא לאבא, כמו תורה על הראשונות, בסדר, מבחינה משפטית אני מתחרט, אז אני מכאן הוא לאבא נחשב שלא עשיתי, אבל לעקור למפרע, זאת הסיבה שימי תשובה הם 40 יום, התחיל בראש חודש אלול ומסתיים ביום ה-40. מהו הסוד של המספר 40? 40 ו-30 ביהדות זה שני דברים שונים. 30 זה מעבר מארעי לקבע, ו-40 זה מעבר מאין ליש, אומר רבינו המהר"ל מפראג. 30 מעבר מארעי לקבע, גמרא בריש בבא בתרא. כמה זמן אדם צריך לדור בעיר בשביל שיחולו עליו חיובי מיסים לממן את השומר? מינימום 30 יום. נפל, כמה זמן הוא כבר יכול לחיות בעולם והוא עובר מתושב הרעי לתושב קבע בעולם הזה ויצא מחזקת נפל? 30 יום. נזירות, הלוואה, אני מלווה למישהו מיל ולהוצאה ניתנה, אם לא סיכרנו על זמן זה 30 לפחות, משום שאחרת לא נתתי ואני הרי הבאתי לך, וכן עוד ועוד. מעבר מהרעי לקבע זה 30 יום. אתה מתחיל ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. אומר הזוהר, יפת תואר זה הנשמה שהיא בת מלך מלכי המלכים, והיא מאוד יפת תואר, אבל נדבק בה בראש, נדבק בה ביד, דעות קלוקלות, שבועונים, תקשורת, לכלוך של רחוב, וגם גזל ודברים של ממון. אז כדי להתנקות, אז הוא צריך מה לעשות, וגילחה את שערות ראשה. שיער זה הדעות הקלוקלות, תפילין של ראש. לגלח את השיער, שיער זה עוד יום רשע. תנקה את הראש, תגיע למקור שלך, יפת תואר. וגם את הציפורניים, את מה שלמה נחדל מעושק ידינו, דבר שלא שלך. ואז ובכתה את אבי הזה הקדוש ברוך הוא, ואת אמא זה כנסת ישראל, ירח ימים, איזה ירח זה? דו ירח עוד אלו, אומר הזוהר בתחילת קיטץ. 30 יום להתרגל לעבור לקבע של שהייה במחיצת אלוקים, ואז מגיע ראש השנה. 30 יום, ביידיש זה נקרא מבען צחצי, הוא מחמם את עצמו, סליחות, שופרות וכן הלאה. 40 זה המציאות של ההיווצרות מחדש. יצירת הבלד זה 40 יום. כך אומרת המשנה, אם היא הפילה ביום האחרון של ה-40, זה לא בגדר אדם שלם, אז אם היא תלד שוב, הילד הבא נקרא בכור ועושים לו גדיון הבן. אבל אם היא הפילה את עוברה בדקה הראשונה של היום ה-40, של היום ה-40 ואחת, גמרנו, היא הפילה, היא נקראת אמא לכל דבר והוא נפל, והילד הבא לא נקרא בכור. רמז לדבר אם. אם בגמטריה 41. על האישה חל שם של אם ביום ה-41. 40 זה יצירה. כתוב שהגוש בשר הזה שהיא פילה. אם זה 40 יום מלאים, מטמא באוהל. הוא נקרא אדם, וכל מי שתחת אותה תורת גג, אותה קורת גג, נטמא. אבל אם היא פילה בדקה האחרונה של היום ה-40, ולא משלמו 40 ימים, לא מטמא באוהל. שמעת? 40, תורה ניתנה ל-40 יום, נשמה נופחה ל-40 יום. 40 ימי תשובה אלה 40 ימים של היווצרות מחדש באופן נשמתי. זה הסוד של להכיר למפרע. לכן הזוהר קורא ליום הכיפורים יום הדנשמטה. 39 ימים מקלפים, מקלפים, מקלפים. ככה עם ישראל נראה, רבותיי, זה בעיה אצלנו היום. לנו סיפרו בשם הגוינר, זיילי גרובן בנגיס, שכשהיה החזן אומר בשבת מברכים חודש אלול, ראש חודש אלול יהיה ביום, כל הציבור שמעו מכל פעתי בית הכנסת, ברינג וסר, ברינג וסר, תביא מים, זה יתעלף, זאת יתעלפה שם. למה? הם היו אנשים עם חוכמה, הם הבינו שב-40 יום האלה תלויים כל השנה כולם, אז הם נערכו בהתאם. הם לא חיו את הרגע, הם ראו את הנולד. בינה בגמטריה אלול, אתה יודע? אלול בגמטריה בינה, 67. הוא רואה את הנולד, עכשיו הוא מוליד, היום הרת עולם. היום הורים את העולם של השנה הבאה. זה בעיה, הולכים לרחוב, פה. לא רואים שם את מה שפעם. אנשים היו מקטינים את העסקים, מצמצמים את העבודה. ישנו יהודי, יעקב פלדאי, כבר עשרות שנים. עשרות שנים, סוגר את כל העסקים שלו, ומסתגר בישיבת אופקים מראש חודש אלול עד מוצאי כיפור. הוא לא עברך, הוא בעל הבית, אבל הוא יודע שיש לו משפט, אז הוא נערך להכין טיעונים משפטיים כבילים, לוקח עורכי דין, חושב עם עצמו. זה איש עסקים, אבל הוא באמת מאמין במה שהוא עושה ופועל. הוא יודע 40 יום אני לא עושה בעסק. מי מדבר על רב שולם שפדרון, הוא כנראה לקח את זה מרביצה לבלזר, שהתארס עם ההקלה שלו, הודיע לה מראש, תדעי לך, אני לא מדבר מראש חודש של הולד מוציא יום כיפר. אם זה לא מתאים לך, אז אני לא רוצה להציג, כנראה אנחנו לא מתאימים, הסטנדרטים הדתיים שלנו אינם שווים. היא אמרה לו, דווקא את זה אני רוצה. פעם אחת הוא הפר את זה. שאשתו ילדה באלול, הוא בא לבית חולים לבקר אותה, אמר שתי מילים, מזל טוב לאשתו. זה מה שהוא הפר את הקבלה שלו, כל החיים. זה היו אנשים לא פניקלים ולא היסטריים, הם היו אנשים חכמים, הם רוצים חיים טובים, אז בזמן הזה הם עובדים. זה מה שאמר יונה, עוד 40 יום וננבה נהפכת. למה לא 30? למה לא 20? למה לא 50? ואת זה קוראים רגע לפני הנעילה, במנחה שלפני הנעילה, להזכיר, חבר'ה, עכשיו צריך לחול המהפך, נועלים את הדלת לכל השנה, תתכונן. לכן 40 יום זה המסר של החידוש שבתשובה. החידוש והחסד שבתשובה זה ההכירה למפרע, ובשביל הכירה למפרע והיוולדות מחדש ושר עווניך וחטאתך תכופר צריך 40 יום. זה הכוח שיש. נכנס למקווה של 40 שאה, אדם תמא יוצא טהור, נכנס גוי יוצא יהודי. 40 זה סוד גדול של התהפכות מחדש למפרע. לכן זה מתחיל בימי רצון של ראש חודש אלול עד קץ מחילה וסליחה של יום הכיפורים. שנזכה בעזרת השם לתשובה שלמה, לשנה טובה ומתוקה.